בוקר טוב לכולם, היום יום שני, כ"ז באדר א' תשע"ט, 3 ימים לפני ראש חודש אדר ב', והשיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת קצין צה"ל ישראל מאיר יעקב בן רות, שנפצע הבוקר, לפנות בוקר, בפיגוע דריסה, פגיעה קשה.
איפה? פיגוע?
באזור בנימין, כפר נעימה.
איפה
זאת? הקצין הוא החתן של הרב סומר, והבן של הרב נועם אליצור מהישיבה.
זה?
יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים יחד עם כל חולי עמו ישראל.
אמן.
והשיעור שלנו יהיה מוקדש לזכות עם ישראל וגאולתנו ועבדות נפשנו. אנחנו נמצאים בשיעור במסילת ישרים, פרק י"א, ודיברנו פעם אחרונה בנושא העריות, כלומר החיבור, הנגיעה, שזה הממד החיצוני, היותר חיצוני, נוגעים מבחוץ, מתחבקים, זה גוף אל גוף, בצד החיצוני שבו, כלומר משתמשים בחוש המישוש. והרמב״ם מדבר על זה ואומר, גדיר את העניין הזה כחרפה הוא לנו, ואין צריך להאריך בדבר החמור הזה, כי הדבר הזה מפורסם וידוע, ובאמת צריכים בכלל באופן רחב יותר לדון מהו היזק ראייה. אדם מזיק בראייה שלו, אדם ניזוק בראייה. ובאמת לא רק זה, האדם גם נהנה מן הראייה. אדם רואה דבר יפה, הוא כאילו מקבל מזון. ההנאה הזו היא סוג של מזון, שהאדם נהנה ממנה, כמו מזון גשמי. גם לראייה יש כוח להזון את העיניים, אשר אתם זונים אחריהם. זונים זה לא רק מלשון זנות, אלא גם מלשון הזנה. אתם נהנים מהם. אדם הולך בטבע, רואה דברים יפים, הוא נהנה מזה, הנאה רוחנית. הוא מזין את גופו בהנאה רוחנית. כשאדם רואה דבר שאסור, הוא מזין את עצמו בהנאה אסורה. כלומר, לראייה יש כוח, הן לטוב הן למותר. אבל גם הזכיר הרמח"ל על נושא הדיבור. בנושא הדיבור, הרמח"ל למעשה משווה בין דיבור לשיחה. יכול להיות שיהיה מי שיאמר שצריך לחלק את הדברים בין דיבור לבין שיחה. אבל עם כל זה, שיחה זה משהו קליל כזה, על הדרך. דיבור זה משהו רציני. יושבים, מדברים. אבל מה שעל הדרך נקרא לשוחח. טוב, בסדר, אפשר לומר ככה. אבל מה לגבי מה שאנחנו קולטים באוזן ומוציאים מן הפה? כלומר, השמיעה והדיבור. פשוט לנו שכל מה שאנחנו שומעים באוזן זה בא מבחוץ פנימה. ולכאורה, מה שיוצא מזה, שמה שאנחנו מוציאים מן הפה זה בא מן הפנים החוצה. כי זה יוצא מתוכנו ובא לידי ביטוי שהדבר יוצא מפינו החוצה. ניתן דוגמה מאדם שמנבל את פי. אדם שמנבל את פי. יש אנשים שנהנים מניבול הפה עד שחלק מהשפה המדוברת אצלם כוללת מילים בוטות. מילים שאנחנו מכנים אותן מילים גסות. הוא כבר לא חש בזה כל כך. זה אצלו בשפה, זה מתגלגל על הלשון. אני אקח דוגמה מאדם כזה, למעשה ההנאה מניבול הפה הוא לא רק מה שאותו אדם מוציא את מה שיש לו בפנים החוצה, אלא גם מעצם העובדה, ההפנמה שיש לו על ידי הדיבור. מה פירוש? הניבול פה מתיישב לו בלב ומתיישב לו בנפש. הוא מביא את זה לידי ביטוי בדיבור. לכן הדבר המנוגד לזה הוא מה שהתורה אומרת בספר דברים. מהו? ודיברת בם, אמרנו רק הבוקר בקריאת שמע, ודיברת בם ולא בדברים אחרים. זה לכאורה לדבר רק בדברי תורה, אבל אני יודעתי ודיברת בם זה לא רק בדברי תורה אלא בשפה נקייה כמו שפת התורה. ואדם צריך להיזהר שלא ייצאו מפי מילים שאינם הגונות, שאינם ראויות. לכן אנחנו מבינים מזה שהדיבור הוא גם כן סוג של קליטה, כי מאחד יש לו את המילים הללו, הוא קלט אותם באוזן והפנים אותם אל תוכו, ולמעשה זה סוג מסוים של נביעה מהקליטה דרך האוזן. אבל כמו שאמרנו, הדיבור לכאורה נראה כמשהו פנימי ולא חיצוני, לא בעבר שבא מן החוץ. ועל זה אנחנו נתייחס בדברי הרמח"ל בשיעור שלנו היום, אצלכם בעמוד 50, שלוש שורות מלמטה. אומר הרמח"ל ושואל בנוגע לניבול פה: ואם לחשך אדם לומר שמה שאמרו על ניבול פה אינו אלא כדי לאיים ולהרחיק אדם מן העבירה, ובמי שדמו רותח הדברים אמורים, שמדי דברו בא לידי תאווה, כלומר מה שהזהירו שלא לנבל את הפה, זה דווקא באדם שהוא עכשיו עלה לו הטרמוסטט, עלה לו לחץ הדם והוא כועס, עצבן, ועד בתוך כדי דיבור שהוא מדבר בעת הזו שהוא במידת הכעס, יוצאות לו מילים שהן מילים שמשתייכות לכותרת ניבול פה. אבל מי שאומרו דרך שחוק באלמה, סתם זוכח, זורק מילים לא רציני, בדיחות, כל מיני סגנונות כאלה של דיברי פשטות, לא דיבור רציני, לא מיל טעו ואין לחוש עליו, גם שם, אז לשם לא צריך לדעות, אז שם בשיחה כזו על הדרך, לא דיבור רציני, אפשר לנבל את הפה והכל בסדר, יהיה מי שיגיד לך ששם זה לא נחשב. למה זה לא נחשב? כי זה כזה חורים בין החבר'ה, ככה כמו שהיום כבר, היום כבר זהו, זה נכנס פנימה, היום הרבים חיים בכאילו, זהו, כל שתיים שלוש מילים שמורים במשפט יש להם את המילה כאילו, זהו, כל החיים שלהם בכאילו. כן, נכון, הנה וואו, נכון, אבל בדור קודם זה לא היה כאילו, היה כאילו. היום הכאילו הפך להיות למין מילה שהשתרבבה על השפה, ולא רואים בזה בעיה, לא רואים בזה קלקול, לא רואים בזה דבר שמשמש, אלא זה רגיל, ככה. אז יבוא בן אדם, אומר הרמח"ל, ויגיד שאדם מדבר באופן כזה פשטני, סתם על הדרך, והוא מנבל את פיו, אז לא עליו נאמר שאדם צריך להישמר מניבול פה. בא הרמח"ל ואומר לו, אף אתה אמור לו, עד כאן דברי יצר הרע. זה לא אמת. ומדוע, רבותיי, ניתן משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו מאכל מסוים שחלק ממנו התקלקל, הרי ברור לכל בר דעת שהוא לא יאכל מן המאכל למרות שרובו טוב, שהרי הוא מקולקל, והוא יחשוש, יחשוש שגם מה שנראה שהוא בסדר, יש בו כבר סממנים, סימני קלקול, והוא לא יאכל אותו. אנחנו רואים אפילו הגזמה, אדם לוקח, פותח את המקרר, מוציא עגבניה, רואה שהיא קצת רכה, יש לה קצת שחור למעלה, בדרך כלל הרבה מבני האדם לא אוכלים אותה יותר, זהו, תחתור עם סכין, תראה אם זה פשט פנימה, אם זה פשט פנימה, טוב ניחא, עגבניה מקולקלת, אבל אם זה לא פשט פנימה, תוציא את החלק המקולקל, השאר בסדר, לא, אדם נפשו קצה בזה. אם כן, גם ניבול הפה במילים שאינם הגונות, בסתם שיחה, איזה דבר לא נכון, זה דבר שהוא לא תקין, זה דבר שצריך למנוע, ומי שאומר ההפך, אומר לנו הרמח"ל, זה יצר הרע. מאיפה הוא לומד את זה? סגלו בפנים, אומר הרמח"ל כי נקרא מלא שהביאו זל לראייתם, ביאו ראייה. הנביא ישעיה בפרק ט' פסוק ט' ז' אומר את המילים הבאות, תסתכלו בפנים. אם כן, אומר לנו הרמח"ל שאדם שחושב לומר שניגון פה סגנון בוטה הוא רק בדיבור רציני ולא בדיבורים סתם ואלמה, זה טעות לחשוב כך. הוא מסתמך על הנביא ישעיה כמו שראינו, שאחד הדברים המרכזיים בפסוק הזה בפרק ט' פסוק ט' ז', כי הוא לא חנף ומהרה וכל פה דובר נבלה. כלומר אומר הרמח"ל, לא הזכיר הכתוב הזה לא עבודת אלילים ולא גילוי עריות ולא שפיכות דמים, אלא שימו לב דברים הקשורים לתורה. חנופה, לשון הרע וניבול פה, כולם נחתת הפה בדיבורו. שלושת הדברים הללו, לשון הרע, רכילות וניבול פה, חנופה, כל זה בא מהפה. וזה מה שמביא לחורבן, אומר לנו הנביא. אומר הקדוש ברוך הוא, זה כולו חנף. היום בנו, ועליהם יצאה הגזירה. על כן, על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומיו על מנותיו. נורא והיום. הרמה שאנחנו נותנים, או מתייחסים, או מייחסים לדיבור שלנו, היא רמה כל כך נמוכה. אנחנו לא נותנים מחשבה, אנחנו לא נותנים חשיבה, התבוננות, בדיקה של מה שיוצא לנו מן הפה. אנחנו פשוט מדברים. למה? ככה. אנחנו לא שוקלים את המילים שלנו. אנחנו לא חושבים לרגע מה נכון לומר, מה לא נכון לומר. אנחנו פשוט אומרים. ונראה לנו שהדבר הזה בסדר. ואם כן ממשיך הלאה, הרמח"ל ואומר, אלא האמת הוא כדברי רבותינו ז"ל, שניבול פה הוא ערוותו של הדיבור ממש. כלומר, אתה חושף בניבול הפה שלך, במילים שאינם הגונות, בדברים שקשורים בנשים, בשפיכות דמים, ובשאר עניינים, רכילות, לשון הרע, חנופה, אתה למעשה מגלה את ערוותך. אתה מגלה, חושף, לפני כל, את מה שאתה כל הזמן משתדל להחביא. לכן אדם ניכר גם בסגנון דיבורו. איזה מילים הוא מוציא מהפה? איך הוא מדבר? ואפשר לדעת הרבה מאוד על האדם בלי להכיר אותו בשיחה הפשוטה איתו. מאיפה הוא יונק? מה יש לו בתוכן הפנימי שלו? מה הוא קולט? מה הוא נותן מקום בליבו ומחשבותיו? וזה בא לידי ביטוי בדיבור. יש היום עוד דבר מפותח שנקרא שפת גוף. אתה גם יכול לראות איך שאדם מגיב בתנועות הגוף שלו, ואתה יכול ללמוד באופן כזה או אחר, זה לא מדויק, אבל יש בזה משהו, מה האדם הזה בוחר לו להפנים ורואה בזה דוגמה שהוא רוצה לנהוג כמותה. אז מי שהולך בהילוך של עבריינות, מי שמטה את גופו בצורה כזו או אחרת, הוא מתנהל פיזית בתנועותיו כמו אחרון אנשים, ממילא אתה אומר, תראה איפה הראש של האדם הזה נמצא, תראה איפה הוא נמצא, תראה מה מקומו. אבל לא רק הדיבור, אבל כרגע אנחנו נתמקד בדיבור. לכן אומר הרמח"ל, ומשם זנות הוא נאסר ככל שאר ענייני הזנות, חוץ מגופו של המעשה. כלומר, גם דיבורים שקשורים לערווה, גם דיבורים שקשורים ללשון הרע, גם דיבורים שקשורים לחנופה, זה אסור כמו הזנות עצמו. ולא שיבוא האדם ויאמר, לא עשיתי כלום, רק דיברתי. ואת הדבר הזה אנחנו מכירים היטב. מה כבר עשיתי? לא עשיתי כלום, רק אמרתי. האמירה הזו מראה על חוסר הבנה מהו הדיבור ומהו כוחו של הדיבור הפנימי שהאדם מוציא החוצה ממה שהוא קלט לפני כן. שאף על פי שאין בהם כרת או מידת בית דין, הם אסורים מצד עצמם. מלבד היותם גם גורמים ומביאים האל האיסור הראשי עצמו, הוא כעניין הנזיר שזכו במדרש שהבינו למעלה. האדם שרגיל לדבר, נחילה, אדם שרגיל לדבר דברי זנות, הבלים, דברי גנאי, למעשה בסופו של דבר יוצר אצלו בנפש מהלך שקל יהיה לו יותר להגיע לידי ערבה. קל יהיה לו יותר, כי הוא שם. הוא שם במחשבה, הוא שם בדיבור, כל מה שנשאר זה רק המעשה. כי אנחנו יודעים שאצל האדם זה מחולק לחלקים הללו, מחשבה, דיבור, מעשה. ואם האדם מרשה לעצמו לדבר מילים שאינם ראויות, מילים שאינם הגונות, מילים שקשורים גם לזנות ולהווי העולם הזנותי, ממילא כבר הוא עבר שני שלבים מתוך שלושה, וסכנתו מרובה. מרובה. שהוא יקשב גם בדבר שהוא באיסור כרת. ולכן, אומרים רבותינו, צריך להיזהר ולהישמר, שגם בדבר הזה אדם לא יפתח את פי וינבל אותו ויזהם אותו, כי הוא מקרב את עצמו אל הסכנה. אם כן, ממשיך הרמח"ל ואומר, בואו נראה עכשיו מהו הפגם של מחשבת העריות. משום שהפגם של מחשבת העריות גדול מהפגם במעשים. רבותיי, שימו לב, הפגם במחשבה גדול מן הפגם שבמעשים. וזה לכאורה אומר, רגע, זה יכול להיות. אם עשיתי, אז אני מבין, פגמתי. אבל אם אני רק חושב על זה, ולא עשיתי, מה פגם יש פה? לא עשיתי דבר. איך אומרים היום? לא היה כלום, ולא יהיה כלום, נכון? אז אני לא עשיתי, רק חשבתי. אומר הרמח"ל, תסתכלו בפנים בעניין המחשבה. כבר אמרו בתחילת הברייתא שלנו, במסכת עבודה זרה הכתוב מדבר, בדף כ' עמוד ב', אומר הפסוק בספר דברים פרק כ"ג פסוק י', ונשמרת מכל דבר רע. מה זה אומר? אומרת הגמרא, כמו שאמרנו בעבודה זרה, דף כ', מה זה ונשמרת מכל דבר רע? שלא יערער אדם ביום. שאדם מערער בדברים האסורים, ביום מערער זה במחשבה. הרי הוא נכשל בלילה. ואמרו עוד, זו גמרא ביום החפטט, הרהורי עבירה קשים מעבירה. ומקרא מלאו, זה פסוק מפורש, שאומר שלמה המלך בספר משלי, בפרק ט"ו, תועבת השם, מחשבות רע. המחשבות שלנו הם כמו הדיבור שלנו, אבל זה דיבור פנימי של האדם עם שכלו. זה דיבור שאינו יוצא חוצה. זה דו שיח של האדם במחשבותיו לכאן או לכאן, אם כן או לא, אם אסור מותר, אם לעבור או שלא לעבור. האם לאכול או שלא לאכול. האם לקנות או שלא לקנות. זה דו שיח. נכון שאין לו מילים שנחתכות בפה, אבל זו שפה שלמה שהאדם מדבר בתוך ראשו, הכל בראש, ואין איש יודע מה מחשבותיו של האדם אלא בוחן כליות בלב. הוא יודע היטב. ולכן חז"ל היינו מזהירים גם במסכת עבודה זרה, גם במסכת יומא, ונשמרת מכל דבר רע, והרהורי עבירה קשים מעבירה. כשאדם חושב רע, הוא קרוב לעשיית הרע, כי נפשו מוכנה לזה כבר. הוא מכין את הקרקע, את הרקע, לקראת חס ושלום הנפילה אל הרע בפועל. ולכן אומר הרמח"ל, אם אנחנו כבר יודעים שאנו הולכים מהתוכן הפנימי שלנו, מן הפנים החוצה, הרי המדרגה של המוח, המחשבה, היא המדרגה הפנימית והשורשית ביותר שיש לנו. כי המוח והמחשבה הם שורש כל מעשה שאדם יעשה, הן למוטב והן לטוב. הכל צריך לבוא במחשבה. וכמו שאמרתם בערב שבת, לאלה שנוהגים לומר לך דודי, אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. אתה רוצה לראות מה הייתה המחשבה, תסתכל מה עשית. לפי המעשה שלך אפשר לדעת מה רצית. ואז כל הסבריך המלומדים לא מועילים כהוא זה. כי עובדה שעשית, ואין דבר שהגוף עושה אלא לאחר שהמחשבה מובילה אותו. כי אברי הגוף הם המנופים, הם המבצעים, הם כוח הביצוע, לא כוח המחשבה והתכנון. לכן אומר הרמב״ם ונפסק כך להלכה, אדם מועד לעולם, אין תירוצים. שום דבר מה שתאמר לא תופס. כי אם עשית, זה מה שרצית. וממילא צריכים להבין מהו כוח המחשבה. ואם אדם מערער ביום, ובוודאי שהוא יקשר בלילה. ואם אדם מערער בדברים אסורים, בוודאי יש סיכוי גדול שהוא יעבור עליהם. בפועל. כלומר, הפגם ביעורי העבירה הוא פגם פנימי מול העבירה עצמה. העבירה עצמה היא פגם חיצוני. וכמו שאומר בעל התניא, שעם ישראל פוגמים, הם פוגמים בחוץ, מדוע? כי בפנים אין פגיעה בשורש של הנשמה. הנשמה נשארת טהורה. ולחנוך מבחוץ אפשר לשטוף עם סבון, אם תחפשי בנטר. אפשר להוריד את זה. פגם פנימי הוא דבר קשה מאוד להוריד. כי צריך לחתום פנימה. ואני רוצה לומר בזהירות מסוימת, שהרבה לא אוהבים ש... לא מישהו אחר ייכנס להם פנימה, וגם לא הם עצמם. ואף על פי שהם יודעים שהם כבר חולים בפנים, הם מעדיפים לא להיכנס. לשם לא נכנסים. לשטח סגור. מוגן, שטח צבאי סגור, צו כניסור כניסה. אפילו האדם כלפי עצמו. אדם לא רוצה להיכנס לשם. מדוע? כי זה לא נעים.
יש תמונה כזאת של לב ואת שלט של
נגיד. אוקיי, לא מכיר? זה לא נעים, לא נעים להיכנס לשם. כי שם אתה נחשף לכל הכישלונות שלך. לכל המהלכים השליליים שאתה בחרת לעשות אותם. ואתה לא רוצה לדעת, למה? למה לגעת שם? למה לי לפתוח את המכסה וכל מה שיש שם יצא החוצה? לא רוצה. אבל האדם טועה, כי הוא ישאיר אותם מחילה. אם הוא ישאיר אותם שם, זה פשוט ימשיך להסריח. יום אחד הוא יצטרך או לפתוח או שזה ייפתח. כמה צריך להיות זהירים במחשבה? כן, מה רצית לומר?
אה?
רצית לומר משהו?
להיפתח זה לפסיכולוג כאילו? מה זה באמת לא סובל? או לעצמו כאילו?
אמרתי אפילו אדם כלפי עצמו.
איפה שנבין?
מתחיל מתבונן, מתחיל לעשות חשבון נפש. אנשים לא אוהבים, נכון, זה מה שאמרתי, אנשים לא אוהבים את זה.
אני לא יודע איך עושים את זה.
אוקיי, אני מוכן לתת לך הדרכה פרטי, ארבע עיניים. בסדר? בלי נדר. לכן, בית דין לא מעניש על ערעורים, זה פשוט. אי אפשר להעניש על ערעורים. אבל רק מעשה. כי העולם הזה הוא עולם העשייה, עולם המעשים. ולכן אתה נענש על מעשים. אבל מבחינת הפגם, חכמים מלמדים אותנו, כמו שראינו ביומא, הרהורי עבירה קשים, הכוונה חמורים. אותו דבר אנחנו מוצאים ברמב״ם. מי שרוצה יכול לעיין בחלק ג' מורה נבוכים, אותך, אומר הרמב״ם, תסתכלו בפנים, הרמח"ל מצטט, והנה דיברנו משני, האמת היא שזה לא דברי הרמב״ם, זה דברי הרמח"ל, תכף נזכיר את דברי הרמב״ם. אומר הרמח"ל, והנה דיברנו משני גופי עבירות חמורות שבני האדם קרובים להיכשל בענפיהם מפני רובם של הענפים. כלומר, יש בזה המון המון גדרים במידת הנקיות, ולכן הרבה אנשים אומרים, וואו, מרוב יער לא רואים דובים. אנחנו כבר לא רואים את הסכנות שביער. יש כל כך הרבה ענפים לדבר הזה, ולא נכנסים לתוך היער, נשארים בחוץ, ולא מוכנים לגעת. איך אומר הרמב״ם? אמרנו, מורה נבוכים, חלק ג' עוד ח', אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, אומר הרמב״ם, כבר ידעת אומרם, לשון הרמב״ם, הרהורי עבירה קשים מעבירה, ולי בפירושי כך בודה. פירוש נפלא מאוד, עכשיו אני אצטט את דברי הרמב״ם, אני קורא מתוך מה שמביא הרמב״ם במורה נבוכים. והוא שהאדם, כשימרה, כלומר יעשה הפוך, אומנם ימרה מצד המקרים הנמשכים, אחר החומר שלו, כמו שבהרתי. כלומר, האדם, במעשים, הוא נמשך אחר החומר, ואז הוא פועל פעולות שהן לא תקינות. כשאדם לא יעשה מרי, כלומר, ימרוד, רק בבהמיותו. אבל המחשבה היא מסוגלת לסגולות האדם הנמשכים אחר צורתו, כלומר, אחר תכונותיו, וכשיחשוב במרי ובעבירה, ימרה בנכבד שבשני חלקיו, בחלק הרוחני, בחלק המחשבתי, בחלק היותר נכבד מגופו. ואין חטא מי שעבר והביד עבד שחל, כחטא מי שהביד בן חורין חשוב. זה לא דומה מי שיחטיא את הגוף ומי שיחטיא את השכל, המחשבה. כי זאת הצורה האנושית בכל סגולותיה, בכל כוחותיה, אין צריך להשתמש בהם, אלא במשך, רואים לו להידבק בעיונים ולא לרדת להציג השוטר. כלומר, בכוח המחשבה צריכים באמת לגעת בדברים הגבוהים, ולא לקחת את המחשבה ולהוריד אותה להשפטות. לכן אומר הרמח"ל, זה אחד הדברים שקשורים לעריות. לא רק כמו שחשבנו, אולי בטעות, שזה רק באיברים הממששים, החשים, מגע, נישוק, ריח, לא. הדיבור, הדיבור, מה אנחנו מוצאים בפה, איזה מילים של גנאי אנחנו משתמשים, מה יוצא לנו החוצה מתוך הקליטה שבאה מבחוץ פנימה ומשם יוצא דרך הפה, איפה אני נמצא? מה נתתי לעצמי, איך הרשיתי למילים מסוימות וסגנון מסוים להיכנס אליי והתחברתי לשם? אני קרוב מאוד לסכנה, סכנה להיכשל. לכן, היות והמחל ממשיך למדרגה השלישית אחר הגזל והעריות לעניין החמדה. יש פה מישהו שהוא לא חמוד? לא התכוונו לחמוד. חמדה זה בא ממה שאנחנו מכירים בעשרת הדיברות, איסור לא תחמוד. לא תחמוד, אומר לנו הרמח"ל, הנה הוא איסור המאכלות. קודם כל בשלב הראשוני, אוכל. האכילה, אני חומד אוכל מסוים, אני מתאווה לאוכל כזה או אחר. אומר הרמח"ל, הנה הוא איסור המאכלות בין בעניין הטריפות עצמם, בין בעניין תערובותיהן, בין בעניין בשר וחלב, או חלב ודם, בעניין בישולי גויים, בעניין גאולי גויים, יהן נסיכם וסתם יהנם. כל אלה הנקיות בהן צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק. רבותיי, אומר לנו הרמח"ל, בואו לא נשכח, כי מרוב דיבורים שדיברנו, אנחנו שכחנו איך קוראים לפרק שלנו. פרק שלנו אחד הפרקים הארוכים במשל הרשע. בשמו פרק שמפרט את מידת הנקיות. כבר אמרנו בתחילת השיעור, בתחילת הנושא, שזה הדקה, המקום היחידי בכל מזילת ישרים, שהרמח"ל לא פותח בביאור המידה, ואחר כך הוא עובר להפסדה מול זכרה, ואחר כך לפרטי. הפרק הזה פותח מיד בפרטי מידת הנקיות. מדוע? כי מדובר פה בדברים העדינים שבנפש, לא בדברים הגדולים, ששם האדם אולי ייזהר, אלא בדברים שנראים לו קטנים כאלה לדוד. טוב, זה בקטנה, אז זה בסדר. לכן אומר רמח"ל, בדברים האלה צריך נקיות, זהירות גדולה מאוד והקפדה גדולה מאוד. כי אם לא, מהר מאוד עוברים למהלך פסול האסור. אם כן, אומר הרמח"ל, אם דיברנו על יסוד שקיים בעריות, שהוא מצד כוח ההשפעה של האדם, מושג חסד שלא במקומו, אנחנו מוצאים בפרשת העריות מכונה בתורה, חסד הוא. למה זה חסד? בלשון סגי נהור. שם משום שיש צורך של מידה גדולה של גבורה להתמודד מול הנטייה לעריות. איזו גיבור? הכובש את יצרו. גיבור הכובש את יצרו זה מי שמצמצם את התאווה, אם זה לעריות, אם זה, כמו שאמרנו, לגזל, ואם זה אנחנו נראה גם לתאוות האכילה ולשאר הדברים שקשורים ללא תחמוד. כלומר, גם באכילה, ואנחנו כולנו אנשים אוכלים, וברוך השם, תודה לאל, אין פה אחד שסובל מבעיות אכילה. מה הכוונה? שהוא לא יכול לאכול. כולם אוכלים ברוך השם. וצריך לדעת שבאכילה, כמו בעריות, יש סוג של השפעה. לא רק בצד הגופני שהאוכל המתעכל במענו, הופך להיות מזון ומזין את התאי הגוף, הוא בונה את הגוף. הראיה, היינו תינוקות, תראו איך אנחנו היום, כל אחד מתנסה לגובה כזה או אחר, ונמצא ברוחב כזה או אחר, הכל בזכות האוכל. לאוכל יש כוח של הצמחה, לאוכל יש כוח של בנייה, לאוכל יש גם כוח של תאווה. אם כן, אנחנו צריכים לדעת שאכילה יש לה שני רבדים, רובד טהור, פנימי, רוחני, שאם כל זה שהאכילה היא צורך גשמית לחלוטין, היא ברעיון לקחת מדרגה מסוימת בבריאה ולרומם אותה. ניתן דוגמה. האדם בטבעו לא אוכל דומם. יש פה מישהו שיכול להסביר למה אמרתי? האדם בדרך כלל לא אוכל דומם. נכון? האדם לא אוכל אבנים, סלעים, דברים דוממים הוא לא אוכל. האדם בדרך כלל אוכל מן הצומח ומן החי. אבל כאשר האדם אכל עלים ירוקים ללא תולעים מחברה כזו או אחרת, כמובן מוסמכת, מוכרת, ובדק בעצמו ושטף במים לפני שהוא הכניס לפה, או עגבנייה מלפפון וכדומה, או שאכל פרי כזה או אחר, הרי מה שהוא אכל מתעכל בגופו והופך להיות מה? אדם. זאת אומרת, לקחתי צומח והעליתי אותו למדרגת האדם. כאשר אני אוכל בשר חיה כשרה, או בהמה כשרה, או עוף כשר, אני העליתי אותו במדרגה מן החי אל האדם. צריך להבין שהאכילה היא לא רק מן שרה, מערכת מסורים, או מערכת חיתוך משוכללת ומילוי המעיים, כי לזה התהליך שאין ברירה בידה. אבל במערכת העיכול קורים דברים המקבילים לפן הפיזי של פירוק החומרים. אני לוקח את החומרים ומרומם אותם. זאת אכילה רוחנית. נכון, הביטוי שלה היא על ידי מעשים גשמיים, אבל יש אכילה גשמית, אכילה גסה זה נקרא. כשאדם לוקח את האוכל ואוכל אותו מתוך תאווה, תאוות הגוף, תאוות הבשר. לא לחינם שהתורה רוצה להמשיל, נקרא לזה להשוות, להגביל את האכילה הרוחנית, היא קוראת לאישה לחם. רק עכשיו גמרנו, למדנו בספר בראשית, כאשר אשת פוטיפר רוצה לפתות את יוסף, הוא אומר לה, רק מה? כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, זאת אשתו. והקשר של האדם לאשתו, למדנו, צריך להיות בפן הרוחני, הנפשי, הפנימי, ולא בממד החיצוני. מי שהקשר שלו עם אשתו הוא בממד החיצוני, שעם השנים הממד החיצוני ישתנה, והיופי יהיה ומעם, עלול למצוא את עצמו בבעיה. כמו שהמשנה אומר, זו אהבה שתלויה בדבר. אם כן, בטלה אהבה, בטל דבר. התורה לוקחת את המשל הזה כלחם, כאכילה, בצד הרוחני הטהור שלו. כלומר, להעלות במדרגה, לרומם את הקשר הזוגי. אם כן, בדרך כלל, אנחנו מדברים על אכילה, אנחנו גם מדברים על אותו כלי שמשמש אותנו למה? לדיבור. לדיבור. ידוע מה שמובא בשם רשב"י, ששאלו התלמידים, איך יכול להיות שהפה שמדבר בדברי בעלמא, דברים סתם, אותו פה ידבר בדברי תורה. הנה, הקדוש ברוך הוא ברא לנו שני עיניים, שני אוזניים, שני חורים באף, השיעו שתי פיות, אחד לאכילה ואחד לדברי תורה. אמר להם, תראו כמה דברי הבל הוא מוציא בפה אחד, והיו היו שניים, ורק מה ש... זאת אומרת שלמעשה אותו כלי, פה לאכילה ופה הדיבור, למעשה זה מקום שבו נפגשים מימדים שאמורים אנחנו להתמודד איתם. אכילה בקדושה ובטהרה, אכילה לצורך הגוף מתוך ראייה רוחנית, ואותו דבר דיבור. הדיבור הוא צורך האדם, כי בזה הוא מעולה מעל כל שאר בעלי החיים. זה הדבר המייחד אותו. אבל להיות וזה המעולה שלו, כמו שראינו ברמב"ם במורה נבוכים, הוא צריך להשתמש בזה באופן הנעלה יותר, כי זו המעלה שלו. ולא לקחת את מעלת הדיבור, את הכוח השכלי, ולהוריד אותה לקרקע. אותו דבר גם באכילה. האכילה צריכה להיות בקדושה ובטהרת המחשבה. לא לאכול על מנת למלא את המשקל בגוף, אלא לאכול כי אני צריך באמת להתקיים, כי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם וגם לדאוג לגוף, זה רצון השם. אבל אני לא אוכל כמו, תסלחו לי, בעלי החיים. אני לא מתאווה לאוכל. טעים לי? כן, בסדר גמור, אני אוהב דברים טעימים. אבל אין לי תאווה לזה. איך אומרים? אני רואה משהו שאני אוהב, והריר לא יוצא לי מהפה. ואני לא רץ ומתנפל על זה, כשאני נמצא בחדר האוכל בישיבה, או באיזה אולם אירועים. אלא אני נוהג בדרך מכבדת, בדרך של אדם, במעלה של האדם, כוח המחשבה, השכל.
מה אני צרפתי?
לא יודע, נראה לי שיש לך קצת קשר למדינה הזאת, אבל לא נדון בזה עכשיו. לכן, בפגישה עם המאכל, יש משיכה כלפי מטה, כלפי החומר. והתפקיד שלנו הוא להעלות את החומר. יש עוד דבר, ובזה אנחנו נסיים היום. צריכים לדעת. עכשיו דברים. כשאם קורה לנו, אנחנו לא מרגישים בתוצאה באופן מיידי. ואנחנו פתאום מופתעים לראות שקרה משהו. אתן דוגמה. אדם הולך בדרך, נתקל באיזה גדר, נתקל במשהו ונשרט. הכאב מכריח אותו להתבונן. הוא מסתכל, הוא רואה קצת, שיורד לו מהדם, הורידים, הנימים הדקים שצמודים לאור נפגעו, יורד דם מיד, והאדם נקרש, הוא אומר יופי, וממשיך הלאה.
בטיולים, פרינציפ, אני לא מסתכל עד שאני מרגיש את הדם
נותן. אוקיי, טוב.
באמת, אני באמת שתבין.
טוב, נמשיך הלאה. נחילה שלא התייחס לעניין, תרם תראה גם למה. אבל האדם אומר, טוב, כולה מה קרה, סריטה. ואומרים כך וכך ימים. ופתאום הוא מתחיל להרגיש שכואב לו שם. הוא מסתכל והוא רואה שהאדום. ואז הוא אומר, טוב, לא נורא, זה אדום, זה כאילו מכה, תראה תאותים, כן? ומתי הוא יפנה כבר לטיבול? שזה יתחיל להתנפח, שכבר תהיה שם הדלקת. אז הוא יבין שאיפה הוא טעה עכשיו?
לא.
הוא טעה ברגע הראשון. כלומר, ברגע שאתה נשרדת, תשטוף את המקום במים, תנקה את המקום, בסבון, תעשה משהו! אל תתעלם. ובדרך כלל אנחנו נוטים להתעלם גם ממה שלמדנו היום. מזהירות בדיבור. מאכילה ללא תאווה. ולכן אומר הרמח"ל, כי יש תאוות הלב המתאווה במאכלים הטובים, וחסרון הכיס בייסורי התערובות וחיוצא בזה, אומר, אוי ואבוי, התחלף לי עכשיו, לא בטוח, כבר תערוב מבשר וחלב, אבל תשמע, זה עולה הרבה כסף, אני אעשה בזה, לא נורא. ופרטיהם רבים ככל דיניהם הידועים, רבותיי, יש סימן שלם. ויורד אליו, הלחוק תערובות. זה לא סימן אחד. זה הרבה סימנים ופרטיהם רבים. ואם כן, בעזרת השם, בלי נדר, בשנה הבאה, יכול להיות שנלמד את זה על הסדר במשך כל השנה. יכול תערובות, יכול בסוג יותר זה נקרא. דברים שהם יסוד לכל אדם שאוכל. ולכן אומר הרמח"ל והמקל בהם, במקום שאמרו להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. האדם אומר, כולם מה קרה? אז אכלתי פולקה, מה קרה? אז אכלתי בשר וחלב קצת, לא קרה כלום. זה עלה הרבה קצת. אומר הרמח"ל, כך אמרו בספרי. זה פרשת שמי.
הרב שזה פעם ברבנו.
פרק י"ב הלכה ג' לא תתאמו בהם, כתוב בפסוק ונתמתם בם. מי שרוצה יעיין, ספר ויקרא, פרק י"ד. אבל אומר הספרי, אם מטמאים אתם בם, סופכם להיטמא בם. כלומר, המאכלים האסורים מטמטמים את הנפש, ומטמטמים פה זה לא בסגנון של החבר'ה, שאתה הופך להיות, איך אתם אומרים? אה לא, זה ניבול פה כבר, מטומטם. לא, 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 אין הכוונה לזה. אלא אטום! זה אוטם את הנפש! זה הופך אותה להיות לא רגישה, לא לבני אדם, לא לתורה, לא לקדושה. זה סוגר אותה בבונקר.
מה, מי שואל שתים?
והיינו, דיברנו על מאכלות, זה גם, זה משהו אחר גם. כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה ממש בליבו ונפשו של אדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו. מחפפים, מעגלים פינות, אוכלים במקומות לא כל כך כשרים, אומרים זה לא ככה, זה לא ככה, זה לא נורא, זה מותר וכו'. וכתוב, וההלכה אומרת, לא, אתה צריך להחמיר בזה. אתה אטמת את הנפש שלך לדברים שבקדושה. כלומר, יש סכנה חמורה מאוד במאכלות האסורים. ועל כך, בעזרת השם, בשבוע הבא. כל טוב.